אחר זו. לפני כל הדברים החשובים האלה, בואו נפליג 14 מיליארד שנים לאחור, לאותו ערף עין שבו נוצר העולם שלנו. קבוצת מדענים גילתה לראשונה הוכחה להתפשטות הקוסמוס, היום לפני נצח כמעט, הבום הגדול שיצר את מה שאנחנו היום. אנחנו עם האסטרופיזיקאי פרופסור רנן ברקנה. רנן, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה של אוניברסיטת תל אביב. מה היה גודלנו ברגע שלפני?
תשמע, אנחנו מדברים פה על תגלית ממש, ממש גדולה, זה אחת ל-50 שנה אני חושב. במשפט מה שגילינו זה איזשהו רמז של גלי כבידה מהיקום המאוד מאוד מוקדם.
רגע, לפני שאתה מדבר על התגלית, אני שאלתי אותך מה היה גודלנו לפני המפץ הגדול. מה זה היה? אצטרובל קטן? אגרוף קטן?
היה מיקרוסקופי, אולי הגודל של אטום.
האטום הזה יצר את כל עשרות מיליוני מיליארדי הכוכבים שאנחנו רואים היום?
כן, זה בדיוק מה שגילו עכשיו. גילו משהו שנקרא תורת האינפלציה או התפיחה. זה רעיון תיאורטי מ-1980, שאומנם הפך להיות פופולרי, אבל הרבה התייחסו לזה בסקפטיות גדולה, וזה פעם ראשונה שיש הוכחה ישירה להתפשטות המפליאה הזאת, הנועצת הזאת, שלקחה אזור בגודל פחות מסנטימטר, והפכה אותו לכל היקום שאנחנו רואים מסביבנו.
תכף נדבר על האינפלציה הזו, על ההתנפחות הזו, ועל ההוכחה החשובה הזו שהתגלתה עכשיו לראשונה. אבל כן תחזיר אותי לגודל הזעיר הזה, שזה הייתה פשוט מסה בלתי נתפסת, אם היא יצרה מה שהיא יצרה, נכון?
נכון, אז הייתה צפיפות אנרגיה מאוד מאוד גדולה. תראה, זה דומה גם, עכשיו גילו לפני כמה שנים, וזה קיבלו פרס נובל ב-2011, שגם היקום היום, ההתפשטות שלו מאיצה, היא גדלה עם הקצב, התפשטות גדל עם הזמן, בגלל שרוב האנרגיה ביקום היא לא בחומר, היא במשהו אחר, קוראים לזה אנרגיית וקום או משהו כזה, אז גם הייתה תקופה כזאת גם בשבריר שנייה הראשון. אז זה סוג אחר של אנרגיה, אבל בהחלט צפיפות אנרגיה מאוד גדולה, כן.
עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לאלוהים. מה היה לפני אותו אטום זערורי קטן? מי יצר אותו?
אז אנחנו לא יודעים, זה המפת הגדול בעצמו, המפת עצמו, זה משהו תיאורטי, אבל אנחנו מנסים להתקרב כמה שיותר קרוב למפת, קרוב להתחלה, והיום, או אתמול יותר נכון, התקרבנו הרבה הרבה יותר ממה שציפינו שנגיע בכלל בשנים הקרובות.
אוקיי, בוא נתרכז באמת בגילוי הזה. שעל פי מה שקראתי, אכן מייצב את התיאוריה גם של איינשטיין וגם של מדענים במהלך המאה ה-20 לגבי המפץ הגדול. זה התחיל באמת כאיזה בום ענק, והתפשטות שהלכה והאטה עם השנים?
כן, רוב הזמן היא מאיטה. אז בוא נתחיל מזה שהיום אנחנו יודעים שהיקום מתפשט. פשוט רואים את הגלקסיות מתרחקות מאיתנו ואחת מהשנייה. אז מה שהפיזיקאים עשו, הם הריצו את הסרט הזה אחורה בזמן. זאת אומרת שלפני הרבה זמן, לפני ההתפשטות, היקום היה מאוד מאוד חם ודחוס. עכשיו, היום אנחנו 14 מיליארד שנה אחרי המפת, אבל אם הולכים אחורה לתקופה של 400 אלף שנה בלבד, אז כל היקום היה כל כך חם ודחוס שהתנאים בו היו כמו התנאים היום בשמש שלנו, וכמו שהשמש שלנו זוהרת באור בוהק, אז פעם כל היקום היה מלא באור, השרידים של האור הזה קוראים להם הקרינה הקוסמית, שבמקרה התגלתה בדיוק לפני 50 שנה, וזאת הייתה ההוכחה הראשונה שהיקום המוקדם באמת היה חם ודחוס.
איפה היא קבורה היום הקרינה הקוסמית הזאת? איפה אפשר לראות אותה בכלל?
היא ממלאה את היקום באנטנות של רדיו, זה מה שגילו עכשיו, בעצם עכשיו מה שעשו זה מדדו את הקרינה הזאת בצורה הרבה יותר מדויקת מבעבר, אבל אתה פשוט צריך אנטנת רדיו, אפילו אם אתה בטלוויזיה הישנה שעובדת עם אנטנה, חלק מהרעש, חלק מהפרעות זה הקרינה הקוסמית, היא ממלאה את היקום. אבל מערב אנחנו התקדמנו מעד הגילוי הזה של 50 שנה, אנחנו יודעים כבר מה היו התנאים ביקום כשהייתה רק שנייה אחת אחרי המפץ. היקום היה כל כך חם ודחות שהתנאים בו היו כמו במרכז השמש שלנו, שיש שם כור היתוך גרעיני.
Okay.
אז פעם כל היקום היה כור היתוך אחד גדול, שבו אטומים של מימן הותחו והפכו להליום. ואת ההליום הזה אנחנו מודדים, אנחנו רואים בכל הכוכבים, וככה אנחנו יודעים על זה.
מתי, רנן, היקום קיבל את צורתו הנוכחית?
תראה, תורתו הנוכחית זה תחום שאני חוקר, שזה קרה הרבה אחרי זה, שהיקום עבר מגז חם ליקום של גלקטיות וכוכבים, אז אני מנסה לחקור את הכוכבים הראשונים, זה קרה עשרות מיליוני שנה אחר כך. אבל אם נחזור לגילוי של אתמול, אתמול קיבלנו רמז משלב הרבה הרבה יותר מוקדם, מחלקיק שבריר שנייה קטן, מפיזיקה מצוק חדש, בפיזיקה של החלקיקים, שהם בדרך כלל אלה שחוקרים את היסודות של הפיזיקה, הם לא חולמים להגיע לזה. אז בוא רק נשווה, המאית חלקיקים הכי גדול שהוא באירופה, הוא גילה שנה שעברה את החלקיק האלוהי, אולי אתם זוכרים, שעל זה נתנו את הפרס נובל גם האחרון.
כן.
אז הגלי קביטה האלה נוצרו בתנאים שהאנרגיה שם הייתה פי טריליון יותר מהמאית החלקיקים. אנחנו אף פעם לא נוכל להגיע לתנאים כאלה. אנחנו מסתמשים פה במפץ הגדול בתור מעבדת הפיזיקה האולטימטיבית בשביל לגלות פיזיקה מסוג חטש.
רגע, שנייה, אני מוכרח לשאול אותך משהו, רנן. בעצם מה שהתגלה אתמול, או מה שפורסם אתמול בשם המדענים, שגילו את זה כנראה לפני כמה חודשים, זה יכולת שחזור של מה שקרה שניות אחרי. עכשיו...
הרבה חלקיק שנייה.
חלקיק שנייה אחרי. איפה השיערים של זה ביקום של היום? מה הם גילו בעצם שיכלו להוליך אותו 14 מיליארד שנים אחורה?
תראה, מה שהם גילו זה את הקרינה הקוסמית הזאת, ששוב פעם, אנחנו רואים אותה מתקופה של 400 אלף שנה אחרי, אבל בקרינה הקוסמית התכונות שלה הושפעו על ידי הגלי הכבידה האלה, שבגלל שהם יש להם כוח משיכה. אז בואו נדבר רגע על גלי כבידה, כי זה עוד נקודה חשובה.
טוב, דבר איתך בשפה שמאזיננו הבוקר במכוניות יוכלו להבין, כן.
כן, בסדר. אז כמו שיש אור, אור אנחנו גילינו שזה בעצם גל אלקטרומגנטי, זה שדה חשמלי ומגנטי שנע במהירות האור לכל הכיוונים. זה אור שאנחנו איתו רואים. אז תורת היחסות של איינשטיין אמרה שבנוסף לכוח משיכה רגיל, כמו שידעו מניוטון, יש עוד אפקט שהעצמים שזזים הם יוצרים משהו שנקרא גל כבידה, שזה מין שדה של כבידה, אבל שהוא נע במהירות האור לכל הכיוונים, כמו גל אור. ובעצם איפה שהוא עובר, כרגע עוברים דרכנו פה גלי כבידה, אבל הם מזיזים אותנו, הם משנים את המרחב,
אוקיי, את הוויברציות, אני מקצר את הסיפור הארוך והמרתק הזה, את הוויברציות של גלי הכבידה האלה, אנחנו, המדענים הצליחו לגלות, וזה משחזר...
אבל רק בוא נגיד, לא הצליחו למדוד אותם בצורה ישירה עד היום, וזאת ההוכחה הכי ישירה עד היום לניבוי הזה של תורת היחסות, אז גם איינשטיין יכול לצמוח.
רנן, כמה זה רלוונטי?
תשמע, לא יודע, בשביל מה אנחנו חיים, יש לנו את השגרה האינטנסיבית שלנו, אני חושב שזה נחמד מדי פעם גם לגלות את תודות היקום.
זה מעורר ממש, אני שומע ככה בקול שלך, זה ממש שביב של התרגשות, זה ממש מעורר התרגשות הגילוי הזה בקרב האסטרופיזיקאים בעולם?
אני חושב, זה הרבה מעבר לאסטרופיזיקה, זה ממש הפיזיקה, כי הדבר הכי מעניין זה שגילינו פעם ראשונה קשר בין מכניקת הקוונטים, שאיתה אנחנו מתארים את העולם המיקרוסקופי, לבין תורת היחסות שמתארת את היקום הגדול. כי ההתפשטות הגדולה הזאת בעצם לקחה הפרעות או רעש קוונטי, שזה בעצם המקור של הגלי כבידה הזה, ומתח אותם לגודל של היקום, ואז הם הפכו לגלי כבידה גדולים. זה קשר ראשון בין המכניקה הקוונטית ליחסות כללית. זה פשוט מהפכה בעולם הפיזיקה. זה לא שזה לא טיפינו לזה, אבל לא טיפינו אישוש פתאום שכל מיני רעיונות שעד עכשיו היו ספקולציה בעיקר.
תשמע, אם אתם כאלה חכמים, אולי תמצאו לנו את המטוס?
טוב, תשמע, אני לא יודע כמה פיזיקאים יש במלזיה, אבל אם הם ישקיעו יותר בפיזיקה, אז אולי גם יפתחו טכנולוגיות שיכולות למצוא מטוסים.
מה הגילוי הבא, רנן?
הגילוי, תראה, תשמע, זה אחד ל-50 שנה, אני לא יודע, אבל... קשה קצת, זה גם היה קצת בהפתעה, והרבה מזל שהגלי כבידה האלה היו גדולים, אחרת לא היו רואים אותם עוד הרבה שנים. תראה, אני באופן אישי מקווה שיגלו את הכוכבים הראשונים גם עוד כמה שנים.
מסקרן אותך, אגב, השאלה ששאלתי אותך קודם, מה היה לפני אותו חלקיק אטום קטן שבוקר בהיר אחד התפוצץ לו?
כן, תראה, זה בהחלט מסקרן, יש הרבה ספקולציות על זה, אבל אז אני תמיד, אני סקפטי שבמדע נצליח בקרוב לענות על מה קרה קודם, או מה יש מעבר ליקום שלנו, אבל אחרי מה שהיה אתמול, אני כבר אי אפשר לדעת, אולי גם על זה נגלה.
כמעט אמרת לי, אחרי מה שקרה אתמול, אלוהים גדול.
אלוהים בהחלט גדול, גם היקום.
טוב, שאלה אחרונה, האם ההתפשטות הזאת שהולכת ומעיטה את עצמה, מעיטה בטט,
לא, היום היא מיצה, שוב פעם. היום אנחנו שוב פעם בתקופת תפיחה חדשה, אנחנו מתחילים עכשיו, היא עוד פעם מיצה.
האם יקרה בעתיד הקרוב, הנראה לעין, או העתיד הרחוק, שזה פחות או יותר לוחות הזמנים שאתם מתעסקים בהם, שהיקום יקרוס אל תוך עצמו, ויחזור להיות מה שהוא היה אז.
אז בגלל זה קיבלו פרס נובל בשנת 2011, שגילו שזה לא מה שיקרה. מה שנראה עכשיו שהיקום דווקא מעיט, אז מה שכן יקרה עוד טריליונים של שנה, שהיקום יהיה מאוד מאוד ריק, כי הוא יגדל כל כך, וכמות החומר לא נצטר חומר יש מעין, אז פשוט הכל יהיה נורא מאוד ריק.
מה שנרגיש, נרגיש הרבה יותר בודדים, יותר מאשר אנחנו מהבדידות של היום.
בהחלט, לא נוכל לראות את שער היקום, כי הוא יתרחק מאיתנו מהר מדי, אפילו בשביל מהירות האור, כן.
פרופסור ענן ברקנה, בית הספר לפיזיקה, אסטרונומיה, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על הדברים האלה, בוקר טוב.
אוקיי, בוקר טוב.
חוזרים לקרקע שלנו.